ברוכים הבאים לכולם. אנחנו עומדים פחות מ-48 שעות לפני כניסת היום הגדול, לפני השם קיווה לשפוט הארץ, לפני יום הדין, יום הגדול והנורא. לקראת ראש השנה יש לנו הרבה מושגים שאנחנו שומעים אותם, ולפעמים יש לנו מין סלט ככה בראש מכל מה ששומעים, שכל הדברים מדברים נכונים. אנחנו שומעים שזה יום דין מצד אחד, מצד אחד פחד, מצד שני ישראל בטוחים בדינם, ישראל כתוב שלכו אשתו ושלחו מנות לנכון לו, כי חדוות השם עם ארוסכם. זה יום של ביטחון בהשם, שלובשים בגדי חג, וזה חג, אוכלים ושותים. יש לנו את השופר, שלשלב נאמרו הרבה דברים מצד אחד, יש לנו את מלכויות זיכרונות ושופרות, יש לנו את השופר כשמיעת השופר, יש לנו מצד שני שהקדוש ברוך הוא ישמע את השופר, ועלה אלוקים בתורה, אלוקים זה דין, השם בכל שופר, השם זה שם הוויה, זה מידת הרחמים, אז הכל מתהפך לרחמים, אז מה קורה? זה דין או רחמים? מה קורה פה? או יש כאלה שמדברים בעיקר על המלאכת השם, יש 10 טעמים לתקיעת שופר שמופיעים ברסג, אז כדי לעשות קצת סדר, נשתדל לעשות סדר. עכשיו, אם יש שאלות באמצע, אפשר בשמחה, אבל אם זה שאלות שקשורות לכל המהלך, אז אולי כדאי לחכות לסוף. אם זה משהו נקודתי, אז אפשר לשאול, ואחר כך, בעזרת השם, אחר כך, בשמחה. אז כדי לסדר את הדברים, וכמובן, מה שאנחנו לומדים זה משתדלים לעמוד על הנקודה העיקרית, אבל כמובן זה רק תן לחכם ויחכם עוד, ויש עוד הרבה דברים מה ללמוד. וחוץ מזה, עצם ההתכנסות שלנו, עצם ההתעסקות, זה עצמו מכין אותנו ומרומם אותנו. כמו שהרב חרלאפ כותב, שככל שמתכוננים יותר, ככה גם זוכים באמת להערה של החג בבוא החג. אז אנחנו משתדלים, מתכוננים, שזאת השם, באמת נזכה להבין ולהרגיש ולהתרומם בהערה של החג. אז להבנת הדברים, נחלק את המהלך, את התהליך שקורה בראש השנה לשלוש שלבים. בסדר? שלוש שלבים. שלב אחד זה מה שקורה בעולמות העליונים. יש התחדשות הבריאה, זה יום בריאת העולם שמתחדש כל שנה ושנה, ודין אלוקי. זה מה שקורה, זאת עובדה שקורית למעלה. זה א', זה שלב א'. שלב ב', זה בא מוטל עלינו. ובקצרה, זה שופר מדאורייתא, ומלכויות זוכנות השופרות מדרבנן, מתקנת חכמים. זה מה שמוטל עלינו. המהלך השלישי, השלב השלישי, זה איך כל זה פועל, או בלי זה ועם זה, את רחמי השם עלינו, שבסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין, ויושב בכיסא רחמים. אז שלושת השלבים, זה קודם כל, מה קורה? מה מתרחש? יום תרועה, זאת עובדה. יום תרועה יהיה לכם, זאת עובדה. יש דין, יש התחדשות של העולם, ומכוחה יש דין. דבר שני, מה מוטל עלינו כישראל, כעם ישראל, מה מוטל עלינו לעשות ביום הגדול הזה, לאור זה? ומה בעזרת השם, לאור גם הפעולה של ישראל, מה הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, שומע כל תרועת עמו ישראל ורחמים. אז עכשיו, בעזרת השם, נלך שלב שלב ונרחיב בכל שלב. שלב הראשון, זה השלב שקורה למעלה, קורה, בשמיים. אז אנחנו יודעים שקודם כל, מצד אחד זה יום הדין, אבל המסכת נקראת ראש השנה, וגם החג נקרא ראש השנה. זאת אומרת, העיקר זה, ראש זה כשמו כן, הוא הראש של השנה. זאת אומרת, השורש של השנה, השפע החיים שמתחדש ויורד לקראת שנה חדשה. זה היסוד של היום, היום הרת עולם. מכוח זה שביום זה, לפי רבי אליעזר, שבתשרי נברא העולם, ואנחנו אומרים בתפילה בראש השנה, בזיכרונות, אנחנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. ואומרת הגמרא במסכת ראש השנה, כמן כרבי אליעזר, דאמר בתשרי נברא העולם. אני אומר בסוגריים, אמנם אנחנו בברכת החמה, לפני כמה שנים ברכנו, בניזן. זאת אומרת, עוסקים כרבי יהושע. אז תוספות בדף כפזן במסכת ראש השנה אומר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, עלה במחשבה בתשרי, ובפועל נברא בניסן. אבל בכל זאת בתשרי אנחנו אומרים בראש השנה, אנחנו אומרים זה היום תחילת מסכת זיכרון, זיכרון ליום ראשון, אולי כרמז לשיטת התוספות, אנחנו אומרים היום הרת עולם, הרת זה שון הריון, זאת אומרת ההתחלה, עוד לפני הבפועל. אז בכל מקרה יש כאן בחילה של בריאת העולם, וכמו בכל חג וחג, נגיד בפסח, מובא בספרים, שכל שנה ושנה חוזרת אותה הערה של יציאת מצרים שהייתה אז בגילוי, היא כל שנה ושנה חוזרת בתתוו בניסן, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אותו דבר בראש השנה, כמו שאז האדם הראשון שהוא נזר הבריאה, היום השישי לבריאה לפי רבי אלעזר היה באלף תשרי, עכשיו אנחנו מקפה אלול, אנחנו בימים של הבריאה, אז כל שנה ושנה מתחדש אותו עניין, כמו שבבריאת העולם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם למטרה שבראשית נברא העולם, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל תורה שנקראה ראשית, בשביל זה נברא העולם, יש מטרות לעולם ויש חיים לעולם, ככה כל שנה ושנה לאור המטרות של הקדוש ברוך הוא שברא את הבריאה, הוא נותן לכל שנה ושנה וכל דור ודור לפי עניינו שפע חיים חדש. לאור זה יש דין, כדי כמו שראיתי בספר חיים, הוא אומר, כמו משל, כמו מפעל שעושה מאזן תקציב לקראת השנה החדשה, אז המאזן עיקרו כדי לדעת איך לשכלל את המפעל לשנה הבאה, אבל זה חייב להיות על בסיס העבר. לכן ממילא יש גם דין בראש השנה, לפי כל מה שכל אחד ואחד השתדל ועשה בשנה הקודמת, לפי הכלים שיש לו, ככה גם ייתנו לו תפקידים חדשים וגדולים יותר, גם לפי הנכונות שלו בימים האלה, לפי התשובה שלו בחודש שלו, לפי ההמלכה שלו בראש השנה, ככל שהוא יותר אומר הנני, יותר מוכן לדברים גדולים. עם ישראל מוכן לדברים גדולים, אלא גם יהיו דברים גדולים. אז זה הדין. אז הדין נובע מזה שיש כאן התחדשות העולם. כמה מילים על הדין עצמו, על מה הדין בראש השנה, יש בזה מחלוקת ראשונים. אז בוא נראה, בדף, אז המקורות הראשונים קודם כל, רק שנראה מה כתוב בתורה. בתורה לא כתוב הרבה על ראש השנה, כתוב מילים ספורות, בפרשת אמור, פרשת המועדות של פרשת אמור, כתוב בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה. שלוש מילים, שבתון זיכרון תרועה. אז הרמב"ן בדרשתו המפורסמת, יש לרמב"ן דרשה מאוד מאוד כדאי ומומלץ ללמוד אותה, מופיע בכתבי רמב"ן, מופיע גם בחידושי הרמב"ן בחלק, שהוא אמר אותה באקו, כשהוא עלה לארץ בסוף ימיו, שנתיים שלוש היה חי בארץ ישראל, והיה באקו, בשנה האחרונה, או לפני האחרונה לחייו, הוא אמר דרשה, כתוב שם, זה היה שלוש שעות, ככה רמב"ן דרש, ואחר כך הוא כתב את זה, ושם הוא מסביר, לא ניכנס לזה עכשיו, מה זה שבתון באופן כללי, זה לא רק בראש השנה, מה זה זיכרון ומה זה תרועה. זה אומר שבמילה זיכרון רמוז הדין, אבל לכל מקרה, בתורה לא כתוב שיש דין, התורה שבכתב בכלל עניינה לא להתעסק בין דברים שקורים בעד הקף של רחמן על המלאך. לא מדברים על הדברים הכבושים, הכמוסים. אז בתורה לא מוזכר שזה יום דין, הוא מוזכר זיכון תרועה. וכן בפרשת פנחס יש את הקורבנות המוסף, כתוב יום תרועה יהיה לכם. אז חזר למדו, מסורת ראש השנה, פעמיים תרועה, אחר כך לומדים עוד פעם אחת תרועה מיום כיפורים של יובל, שלוש תרועות, למדו חזל מדאורייתא שכל תרועה יש לה תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה, הגענו לתשע מדאורייתא, אחר כך כיוון שהסתפקה התרועה, לפי הרמב״ם היה ספק, לפי הרן זה לא בדיוק ספק, אלא בכל מקום גנחו, והרי זה, המקור זה, תרועה זה בכי, כמו ותייבב ביד החלון, האונקלוס מתרגם יום תרועה יום יבבה, ואומרת הגמרא מסורת ראש השנה, יבבה כמו ותייבב עם סיסרא זה בכי, אז הרן אומר, זה לא היה ממש ספק, אלא היו מקומות שגנחו באופן של שברים, היו מקומות באופן של תרועה, והיו מקומות באופן של שברים תרועה. אז רבי אבאו תיקן בקיסרי, מה שהגמרא אומרת מסרת ראש השנה, בסוף פרק רביעי, אז הוא תיקן שבכל ישראל יהיה מנהג אחיד. לפי הרמה זה לצאת ידי ספק לידי כל השידות, לא משנה, לא, זה לא, לא נתמקד בזה, בכל מקרה ידוע מפורסם ש-30 קולות, זה הדאורייתא בשביל לצאת ידי חובה, ואחר כך אנחנו עושים תקיעות דמיושב, דמיומד ומשלימים ל-100 קולות. בכל מקרה, זה מה שכתוב בתורה. לא כתוב כל כך מעבר לזה. מקום מספר 2, זה מה שאמרנו, שהכל מתחיל מזה, שזה היום תחילת מסך. אומרת הגמרא, מסורת השנה, אמר רבי שמואל בר יצחק, כמן מצלינן העידנה, כמפי מי אנחנו מתפללים בזמן הזה, בתפילה, בזיכרונות, זה היום תחילת מסך, הזיכרון ליום ראשון, כמן כרבי אליעזר, אמר בתשרי נברא העולם. אז הכל מתחיל מזה, שבתשרי נברא העולם, ממילא יש דין. היום הרת עולם, כיוון שהיום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. זה השלב הראשון שקורה בשמיים. זה קורה. לאור זה, ודאי שאנחנו נחרדים, ודאי שאנחנו, יש חרדה, ואימת הדין. על מה הדין בראש השנה? אז אומרת הגמרא מסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד ב', תראו מקום מספר 3, אמר רבי קרוס ודאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה, בינוניים תלויים ועומדים בראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו, נכתבים לחיים. לא זכו, נכתבים למיטה. עכשיו, יש כאן קושייה בפשט הגמרא. מה זה צדיק גמור, או מה זה צדיק ומה זה רשע? מה הגדרה? אז באופן פשוט, כמו שהרמב"ם כותב בהלכות תשובה, צדיק זה רוב זכויות, ורשע זה רוב עוונות. מה הפשט חיים ומיטה? חיים זה חיים בעולם הזה, חיים טובים, ופרנסה, וכל מה שקשור לטוב, ומיטה זה לא עלינו מיטה, וכל הצרות שחס וחלילה יכולות להיות. עכשיו, יש את הקושייה, אז מה יוצא? שמישהו צדיק, גמור, זאת אומרת, רוב זכויות, יהיה לו טוב, ומי שרוב עוונות, יהיה לו רע. אבל כמו שהרמב"ן מקשה, ואיוב מקשה, וכל הצדיק וטוב, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, הרי זה לא ככה במציאות שכל צדיק טוב לו וכל רשע רע לו. אבל פה כתוב שצדיק גמור נכתב ונכתם לאתר לחיים, משמע שיהיה לו גם טוב. אז יש כאן סתירה. אם מדובר בצדיק לפי ההגדרה של רוב זכויות, לא מובן איך רבי קורס ודאי חותם לו שיהיה לו טוב. הרי זה לא כך. ואם זה חיים בעולם הבא, אז זה לא הפשט של המילה חיים. אז יש כאן שתי שיטות. התוספות כאן אומר, בכלל הגושייה הזאת, שבאמת צדיק ורשע זה בהגדרה של צדיק ורוב זכויות, רשע רוב עוונות, ומה זה חיים? חיי עולם הבא. לא בעולם הזה. לא מדובר על העולם הזה, מדובר על העולם הבא. הרמב"ן כמובן מקשה על זה, אם זה בעולם הבא, אז מה, למה זה בראש השנה? זה לכאורה ביום המיטה. ביום מיטתו של האדם, הוא נידון כל מעשיו בפרטין, והוא נידון לעולם הבא, לגן עדן או לגיהינום. אז למה זה בראש השנה? אז זה אחת הקושיות על התוספות. הרמב"ן, מכוח הקושייה הזאת, משנה את ההגדרה של צדיק. הרמב"ן אומר, חיים זה באמת בעולם הזה, הדין בראש השנה זה על חיי העולם הזה. אז מה זה צדיק? הרי צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אומר הרמב"ן, צדיק כאן זה לא בהגדרה הרגילה של רוב זכויות, צדיק כאן זה צדיק בדינו. זאת אומרת, בדין הזה הוא צדק. מה זאת אומרת, בדין הזה הוא צדק? אם בדין של ראש השנה נגזר עליו שיהיה לו חיים טובים, אני אומר בסוגריים, יכול להיות שהוא רשע ויש לו רק זכות אחת, וכמו שאומר הרמב"ן, ויכול להיות שבגלל הזכות הזאת מגיע לו עכשיו שפע של חיים בעולם הזה, אז בנקודה הזאת, בדין הזה, הוא נחשב צדיק. אם נצייר לנו סתם כמשל, כן? אם יש לנו בית דין ויש לו שלוש פתחים, בפתח אחד כתוב, פתח שאלה שמקבלים שפע של חיים בעולם הזה, כתוב צדיק. אלה שמקבלים חולי ואיסורים חס וחלילה בעולם הזה, אז הם נקראים שהם מורשעו. זה יכול להיות הצדיק כמעט הכי גדול שהוא יהיה שם, כי הוא מזדקך כרגע, השנה, אמור להזדקך. אז זה לא אומר בהגדרות, כן, של צדיק ורשע במושגים המוחלטים, אלא זה מושגים מאוד מאוד לא מוחלטים. זה רק מאוד מושגים שקשורים לדין הזה של ראש השנה, ככה אומר הרמב"ן. דרך אגב, בנקודה הזאת, אז יש פה בספר חיים, הוא אומרת מביא, שזה הרב חיים פרידלנדר, בשם הגר"א, שהוא אומר שהוא מביא עוד קושייה, שבמשנה כתוב, בראש השנה נידון, וביום כיפור נחתם הדין. זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים, ניתן לתוקף, בראש השנה יכתיבון, וביום צום כיפור יחתימון. במשנה וגם בניתן לתוקף אין חילוק לצדיקים, בינוניים, רשעים. לפי הגמרא, לפי הרבי קורס ודאי שקראנו, הצדיקים נכתבים ונחתמים בראש השנה, וגם הרשעים. מי רק נכתב בראש השנה ונחתם ביום כיפור? רק הבינוניים. במשנה כתוב שכולם נכתבים בראש השנה ונחתמים ביום כיפור. אני מבאר הגר"א ביאור מיוחד, על פי ספר חיים, שהוא גם מכניס את הרמח"ל ומסביר. אני אומר את זה ככה, הערת דרך אגב, זה לא עיקר, אבל זה מאוד יפה. הוא אומר ככה, אומר הגר"א עושה, כאילו, עושה שלום, שיש גם דין בעולם הזה וגם דין על העולם הבא. הדין של העולם הזה, זה המשנה. כולם נכתבים בראש השנה, וכולם, צדיקים, בינוניים, רשעים, נחתמים ביום כיפור, על הדין של העולם הזה. הדין של העולם הבא, והספר חיים מסביר שהעולם הבא זה לא כפשוטו, אלא המדרגה הרוחנית של האדם, זה כאן נקרא עולם הבא. זה באמת, הצדיקים גמורים ולא עלינו להפך, זה כבר בראש השנה לגבי העולם הבא, והברק הבינוניים כלומרים לומדים עד יום כיפור. אז זה ככה מסביר. עוד איזה דבר יפה שהוא אומר, שבתוספות שאנחנו מוסיפים, בעשרת ימי תשובה מהגאונים, חוץ מהמלך הקדוש והמלך המשפט, יש לנו זוכרים וחיים, מי חמוך, בשלוש הראשונות, ובשלוש האחרונות יש לנו כתוב וחיים טובים ובספר חיים. אז שימו לב, אומר הגרא, שבשלוש הראשונות אומרים לחיים, לא לחיים טובים. זוכרים לחיים, מלך חפץ בחיים, חותמים בספר החיים, למען חי אלוקים חיים. אומר, זה הכוונה חיים, זה חיים של העולם הבא, חיים רוחניים. או מי חמוך אב רחמים, זוכר צורב לחיים ברחמים. ובשלוש האחרונות הבקשה היא על חיי העולם הזה, שזה הכוונה, נכתוב לחיים טובים, או בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, זה ממש בעולם הזה. וכי חיים טובים זה גם איך שזה מתגלה בעולם הזה. כי כל מה שקדוש ברוך הוא עושה זה טוב, רק אנחנו רוצים גם לראות את הטוב. יש כאלה שממשיכים את המהלך הזה, שאומרים, לכן אנחנו אומרים על התפוח, שנה טובה ומתוקה. אבל זה כבר עוד מהלך, שטוב יכול להיות, הכל טוב אלוקי, אותו חילוק שאנחנו אומרים על חיים וחיים טובים, אז עבור את זה אומר על חיים טובים וחיים טובים ומתוקים. שהמתוקים בא להגיד שגם נרגיש את המתיקות. טוב, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב, ואנחנו לא מבינים. כמו שרק אתמול היה לוויה מאוד מאוד קשה, כן, בטח שמעתם, חלק אולי הכרתם, אז זה מאוד קשה, אבל אנחנו מאמינים שכל מה שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אל, אל, אל צדק, אל אמונה ואין עוול. אבל זה לא, קשה לנו להבין. אז אנחנו מתפללים, ויכולים בראש השנה, בתפוח ודבש, שגם תהיה שנה טובה, אבל גם שתהיה מתוקה. טוב, אז ובזה נסיים את הנושא הזה. הגרא גם אומר, הרמ"א אומר לאחל בראש השנה לשנה, בליל ראש השנה לשנה טובה תיכתב. מדייק הגרא, דווקא תיכתב. אני יודע שהמנהג זה תיכתב ותיכתב לאט על חיים טובים. בספר צופה יש כאלה מוסיפים, בספרים צדיקים גמורים, לא ניכנס לזה, כי זה תלוי בשיטות הראשונים האלה. אבל הגרא המדייק אומר, להגיד, כמו הרמ"א, לשנה טובה תיכתב. כי פה אנחנו, כשאנחנו אומרים שנה טובה, אנחנו מדברים על דין העולם הזה. ובדין העולם הזה, כולם נכתבים בראש השנה ונכתבים יום כיפור. לכן צריך בראש השנה, בליל ראש השנה להגיד, לשנה טובה תיכתב. והרב קוק, בסוגריים, הרב נריה מספר משם הרב קוק, שבליל שני, כיוון שכבר הכתיבה היא ביום הראשון, הוא אומר, אז בליל שני להגיד חג מבורך. לא חג שמח, כי לא מזכירים מילה של שמחה, כן, גם בנוסח התפילה, זה לא כמו בשלושת הרגלים שאנחנו אומרים לססון ולשמחה. כי בראש שנה זה יום דין. אז לא אומרים שמחה בתפילה, אז אומרים גם לא להגיד חג שמח. מצד שני להגיד חג, כי זה חג, בכסל יום, חגינו. לכן הרב קוק הניג להגיד חג מבורך. אז זה בליל שני. בליל ראשון שנה טובה תיכתב, לפי הרמ"א, ובליל שני חג מבורך. אז קצת הרחבנו, בגדול נחזור למהלך שלנו. קודם כל זה מה שקורה למעלה. יש דין, יש התחדשות העולם, ומכוח זה יש גם דין. ומכוח זה יש גם חרדה אצלנו, ודאי, לקראת הדין. עכשיו, השלב השני, זה קורה בעולמות העליונים. אז מצד אחד, ביד הקו שדרחמנה למלך, זה הגמרא במסכת ברכות אומרת לגבי עניין אחר, אבל אנחנו לא מבינים בעולמות העליונים. זאת אומרת, מה מוטל עלינו? זאת השאלה, מה מוטל עלינו? זה שיש דין, זה מיירה, השאלה מה מוטל עלינו? האם אנחנו משותקים? כי יש דין, אנחנו משותקים ורועדים, או שיש לנו תפקידים לעשות? אז, וזה בעיקר מה שצריך להעניין אותנו, מה מוטל עלינו. אז מה שמוטל עלינו, זה שני דברים עיקריים. קודם כל, מדאורייתא תקיעת שופר, ותקנת חז"ל, להגיד מלכויות, זיכרונות ושופרות, שזה גם כל התפילה המיוחדת של ראש השנה, גם התוספות של בברכת קדושת השם, ובכן תן פחדך, ובכן תן כבוד, ובכן צדיקים, ותבלוך השם, כל העניין של מלכות השם ומלכויות. אז הנה, מקום מספר 5, הפסוק אומר, תיקו בחודש שופר, בכסל ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. אז מה שמוטל עלינו, זה לתקוע בשופר. וכן, מוטל עלינו, מקום מספר 6, גמרא בראש השנה, ואמרו לפניי בראש השנה, מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה, ובמה בשופר. אז קודם כל, על השופר. שופר זה מצווה דאורייתא. הגמרא אומרת, אדם שיש לו אפשרות ללכת למקום שאפילו ספק יהיה לו שופר. במקום שני, ודאי יהיה מניין, אבל לא יהיה שופר. לאן נלך? למקום שיש ספק דאורייתא, שיש שופר, ולא למקום שיהיה ודאי מניין. אז השופר זה דאורייתא. אז קודם כל, הבסיס הוא, הרמב״ם אומר, תקיעת שופר בראש שנה, גזרת הכתובי. קודם כל זה גזרת הכתוב. הקדוש ברוך הוא אמר, לתקוע, כמו שאמר, רחמנא אמר תיקוע, אנחנו תוקעים. עוד לפני כל ההסברים והכוונות שהם חשובים מאוד, זה חשוב מאוד לזכור. פעם שמעתי סיפור, לא יודע אם זה מדויק, אבל פעם במרכז חיפשו בעל תוקע, לא יודע אם זה ממש מדויק, אולי זה, אבל הסיפור הוא חשוב. אז באו לרב, אז חיפשו, ואז הוא אמר, מישהו אמר, הוא מסכים, בתנאי שרב אברום יישב ולמד אותו את הכוונה, את הכוונות לפני ראש השנה. טוב, אז אותו בעל תוקע כמובן, הכין את עצמו וזה, בא לרב אברום כמה ימים לפני ראש השנה, אז הוא אומר לו, הכוונה שתכוון להוציא את הציבור ידי חובה. זה הכוונה. אז זאת אומרת, צריך להבין, להזכור שקודם כל, בכלל, לכל המצוות, קודם כל, לקבל לצאת ידי חובה, המצוות צריכות כוונה, והשליח ציבור צריך להוציא את הציבור ידי חובה, וזה גזרת הכתוב, זה קודם בתמימות, זה פועל. אבל בכל זאת, מצווה כזאת מיוחדת, נאמרו בה הרבה טעמים. אז נתחיל מאחד הטעמים המפורסמים, לא, כמובן לא נתעסק בכל הטעמים, הרס"ג מביא 10 טעמים, הטעם מפורסם, אחד הטעמים המפורסמים זה זכירת מעמד הר סיני. ולמה אני מתרכז בו? כי זה מבטא מאוד את העניין של לשמוע כל שופר. הברכה היא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שקידשה מצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר. דרך אגב, הביטוי כל שופר לקוח ממתן תורה. והיא כל השופר הולך וחזק. זה המטבע שחזל תקנו משם, משם זה לקוח. אז רואים כבר בברכה שאנחנו משדרים לנו את השופר של סיני. גם כל מריקת שופרות מתחילה, אתה נגלית בעולם כבודך, עולם קודשך, לדבר עמה מן השמיים, שמעתם קוליך ונגלית עליהם ברפילתו, בכל הפסוקים של שופרות מהתורה, כן, הרי בכל ברכה יש פסוקים מהתורה, פסוקים מהכתובים, פסוקים מהנביאים, פסוקים מהתורה זה, והיא כל השופר הולך וחזק, משה ידבר ואלוהים יעננו בקול, הפסוקים הם משופר של סיני. עכשיו, לשמוע, מה זה לשמוע? המצווה שלנו היא לשמוע. יש מחלוקת רמב״ם ורבנו תם, האם המצווה היא לשמוע או מצווה היא לתקוע. אנחנו מבחרים לשמוע. לפי הנוסח של הברכה רואים שהמצווה היא לשמוע. ככה רמב״ם סובר, רבנו תם אומר לתקוע, ואז איך אתה יוצא דחובה, אתה לא תוקע, אתה שומע כעונה, כאילו אתה תוקע. אבל בכל מקרה, המצווה היא לשמוע בסופו של דבר, ככה אנחנו מברכים, זה הנוסח שלנו. לשמוע, יש הרבה פעמים בגמרא, שאנחנו, אחד המוראים אומר, לא שמיע לי, אומר, כלומר, לא סבירה לי. אומר, כן, לא שמיע לי, לא סבירה לי. אז אם אתה שומע, מה זאת אומרת? שאתה סביר עליך, אתה מקבל, זה כמו שאומרים בלימוד, אני שומע מה שאתה אומר. מה זאת אומרת, אני שומע? אני מקשיב, אני מקבל. אז לשמוע כל שופר, זה לשמוע, זה לשמוע, זה להפנים, זה לקבל, זה להפנים ולהקשיב לכל מה שהשופר משדר לנו. אז אם השופר משדר הרבה דברים, אבל בוא נדבר עכשיו על הטעם הזה של מעמד הר סיני. אז אם במעמד הר סיני היה כל שופר, אז כשאנחנו שומעים שופר, ואחד הטעמים זה כמו שאנחנו שומעים שופר של מעמד הר סיני, אז מה זה משדר לנו? משדר לנו שמירת תורה ומצוות, משדר לנו קרבת אלוקים, משדר לנו קבלת תורה, זה מה שזה משדר לנו. אז קודם כל, העבודה שלנו, מה שמוטל עלינו, המצווה שמוטלת עלינו בראש השנה, זה לשמוע כל שופר, לשמוע, להפנים, להקשיב, לקבל על עצמנו את כל מה שכל השופר משדר לנו. אז כל אחד שלומד עוד דברים, כל מה שאתה לומד, כל מה ששופר משדר לך, כל מה שאתה מצליח לקלוט ממנו, מצוין. זה מה שאתה אמור לקלוט. כמובן, אתה קולט גם בלי שום כוונות. אבל ככל שאתה יודע ולומד יותר, ככה אתה בפועל מרגיש את הפעולה של השופר עליך. המצוות פועלות בכל מקרה. אבל ככל שאנחנו לומדים יותר ומעמיקים, אז ממילא אנחנו גם מתרוממים וחיים אותם יותר, ומרגישים איך שזה פועל עלינו. כל השופר זה כל טהור. שמזכך אותנו, שמטהר את הלב שלנו. אז ככל שאנחנו לומדים יותר, אנחנו יכולים לשמוע. אז קודם כל, מה שמותר לנו זה לשמוע כל שופר, וכמו שאמרנו, זה לשמוע, זה להפנים, וזה להקשיב. ישנם עוד שני טעמים שמופיעים ברס"ג, שלכאורה הם סותרים אחד השני. טעם אחד מופיע ברמב״ם גם, אומר הרמב״ם גזרת הכתוב, אבל רמז יש בו, כלומר, אורו ישנים מתרדמתכם, והקיצו, לא זוכר את הפסוק, להתעורר, להתעורר בתשובה. זה הטעם שאומר הרמב״ם. הרס"ג מוסיף אותם, שזה כמו, זה המלאכה, כמו שממליכים מלך, היו מריעים בחצוצרות, בשופרות שממליכים אותו, אז ככה בראש שנה אנחנו תוקעים בשופר, כי זה יום של המלאכה. לכאורה זה סותר. אם אתה בא וממליך, אז אתה לא מתעסק רגע עם תשובה, אתה בא עם חצוצרות ותוקע לכבוד המלך, אתה לא מתעסק עם שום תשובה. ואם אתה בא מהטעם של תשובה, זה לכאורה שבירת הלב, זה משהו אחר לגמרי. אבל האמת היא שזה לא סותר. ככה שמעתי גם הרב ישוע ארץ פעם לימד פה, וזה דברים מאוד ברורים, שזה, הטעמים האלה הם בכלל לא סותרים. ואני אסביר את זה, וזה מאוד, מאוד חשוב, כי בראש השנה כתוב בכל הספרים, וגם אין, לא אומרים וידוי בראש השנה, לא מזכירים חטאים בראש השנה, לכאורה אנחנו לפעמים, אנחנו לא מבינים, בכל אלול אנחנו עוסקים בתשובה ווידוי וזה וסליחות, ופתאום כלום, איך זה מסתדר? אלא בראש השנה, בראש השנה אנחנו באים וממליכים את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה פשיטה, אם אתה אמור להיות בקבלת הפנים למלך, אתה אמור להיות בכנף, כשראש מדינה בא, פורסים שטיח אדום ועומדים חיל כבוד, משמר כבוד, נכון? אם אתה אמור להיות במשמר כבוד, ועם ישראל הוא המשמר כבוד שממליך את הקדוש ברוך הוא, זה פשיטה שאתה לא בא מלוכלך, זה פשיטה שהעמדים שלך מגועצים, הכפתורים מצוחצחים, והנעליים מצוחצחות, ואתה מסודר. זה, 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 זה ברור, זה פשוט. אז ככה גם בראש השנה, זה פשוט שבעזרת השם מגיעים לראש השנה עם תשובה. זה פשיטה. אם אתה עומד עכשיו לפני המלך ויתנו לך כתר מלוכה, אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא, זה פשוט שאתה כבר הכנת את עצמך קודם. לכן זה היי נוח. הרמב"ם אומר, זה מעורר לי תשובה. הרס"ג אומר, זה בא להמליך. אבל זה פשוט שזה היה באטליה. אתה לא יכול לבוא להמליך אם אתה לא עושה את התשובה. זה פשיטה שעושים תשובה. לכן, כמו שכתוב גם, ושמעתי גם, ראוי ודאי לעשות תשובה כמה שיותר, כבר לפני ראש השנה, לא חכות ליום כיפור. למה לחכות ליום כיפור? זה עכשיו, תהיה כבר צדיק גם בראש השנה, תוכל להתפלל כבר. בעיקר על כלל ישראל, לא תתעסק כבר עם העתיד שלך, אתה כבר השתדלת, עשית תשובה. לפי מה, שוב, כל אחד, אנחנו עושים השתדלות, אנחנו כל שנה מתקדמים, אנחנו לא נהיים מושלמים ביום אחד, אי אפשר, אבל צריך להתקדם. אז אם אדם מתקדם ומקבל על עצמו להתקדם לפחות בדבר מסוים, אז הוא מצוין, אז הוא בדרך. אז זה ברור שבאים לראש השנה עם תשובה. גם ראיתי עוד הסבר ברב הס, רב ישראל הס, הוא אומר שגם הרב נבנצל, שעצם קבלת עול מלכות שמיים זה בעצם גם תשובה מאוד מאוד גדולה, כי זה מאוד מאוד יסודי. זה בעצם הבסיס לכל התיקון של כל הפרטים. אם אתה מקבל, קודם כל באופן עקרוני, מקבל עול מלכות שמיים, ממילא אחר כך תוכל לתקן גם את כל הפרטים. אז המלאכת השם זה גם שורש התשובה, אז זה לא דברים סותרים. אבל בראש השנה, הדגש הוא המלאכת השם. ופה אנחנו כבר זולגים לעניין הבא, של מלכויות זכרונות ושופרות. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. מה זה תמליכוני? אז הפשטות היא שאנחנו מקבלים על מלכות שמיים. אבל יש בזה עוד עומק. ראיתי בכתבי בעל התניה, אני לא זוכר אם זה הליקוטי תורה או תורה אור, אבל אחד מהם. הוא אומר, על פי החסידות, המלאכה כנגד ספירת המלכות. אני לא למדתי קבלה, אבל בגדול, זה דבר גם מפורסם. ספירת המלכות זאת הספירה התחתונה. הספירה התחתונה שהיא מורידה את כל השפע לעולם הזה. זה עניין של מלך. מלך יש בידו, הוא זרוע ביצועית, כן? הוא יכול, דבר מלך שלטון, הוא יכול לתת הוראות, וזה מתבצע, זה זרוע ביצועית, זה מלך. אז מלך, המלאכה, מלכות, זה מה שמוריד את הכל למציאות, וזה המלאכת השם, שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו עמך, יש לך עם, והוא מזכיר, גם המהר"ל מזכיר את זה, אין מלך בלא עם. מלך, הכוונה המלך שמתגלה, כמובן, הקדוש ברוך הוא אדון עולם השם מלך, בטרם כל יצירת נברא, הוא היה מלך עוד לפני, השם מלך, השם מלך, השם מלך למד, אבל יש גם בחינה נוספת של אין מלך שמתגלה, כוונה, בלא עם. אם אינם, אז אין, 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 אין איזה משמעות שהוא המלך, מבחינת ההתגלות. הוא מלך, הקדוש ברוך הוא, אין בו שינוי, הוא מלך כל הזמן, אבל מבחינת ההתגלות, אין מלך בלא עם. אז קבלת עול מלכות שמיים זה בעצם אנחנו, הרי מה אמרנו? ביום הזה יש שפע של חיים שאמור לרדת לעולם. השפע הזה של חיים, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת אותו, הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב לכל, רוצה להשפיע השפע של חיים, אבל כמות השפע וגודל השפע תלוי במקבלים, תלוי אם יש חיילים, אם יש מלך את החיילים שמוכנים לבצע את המשימות, שלהם צריך לתת את כל הציוד הנדרש, כמו לחיילים, אם יש להם משימות גדולות, נגיד, נותנים לחיילים משימה לנקות את סוריה, נגיד, נותנים לחיילים משימה לנקות את סיני, נגיד, כן, אז צריכים ציוד, נכון? צריכים ציוד, צריכים הספקה, צריכים שפע של מזון ובגדים ומעילים אם זה בחורף, וצריך הרבה דברים. אז אם יש למלך חיילים, אז הוא ייתן להם משימות. אם אין חיילים, אז אין משימות. אם אין משימות, גם אין את כל האמצעים של המשימות, אין את כל חיל ההספקה וחיל החימוש. אז אנחנו באים לריבונו של עולם, עם ישראל, כן, בוא עכשיו נעזוב רק את הפרט, כל אחד, אלא אנחנו כחלק מעם ישראל. עם ישראל, עם ישראל בא ומקבל עול מלכות שמיים. זה אומר לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, יש לך עם, אין מלך בלא עם. עכשיו יש לך עם, יש לך חיילים, אנחנו רוצים לעשות את מלכותך, אנחנו רוצים לקדם את העולם, לתקן את העולם במלכות שדיים, אנחנו רוצים שכבר הדברים האלה יתממשו, שכבר העולם יגיע לתחילתו, אנחנו רוצים את זה. וזה עצמו גורם להורדת השפע לעולם. זה עניין של המלכות. המלכות היא ספירת המלכות, להוריד את השפע לעולם. אז ברגע שאנחנו ממליכים, אנחנו מורידים את השפע לעולם. וזה הדבר העצום של ההמלכה. שאם אנחנו ממליכים, ומקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים, חוץ מה שאמרנו שזה עצמו שורש התשובה, וזה לכבוד המלך, עצם זה שעם ישראל מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, זה עצמו מוריד את כל השורש של הברכה, שראש, את הראש של כל השנה, מוריד את השפע לעולם. וכעת אנחנו מגיעים לשלב השלישי, אבל לפני כן דילגתי על זיכרונות. ואנחנו, קודם כל אנחנו מקבלים על מצב עול מלכות שמיים, ואנחנו כדי שתמליכונו עליכם, ואמרו לפני זיכרונות, שעלי זיכרונכם לפני לטובה. מה אנחנו אומרים בזיכרונות? בזיכרונות אנחנו בעצם, ושוב, מה זה זיכרונות? מה הקדוש ברוך הוא? אין שכחה לפני חזר כבודך. אז מה זה זיכרונות? הוא לא בן אדם ששוכח, חס וחלילה. אלא זיכרונות, מסביר הרב בן שחר, ויש לו חוברת כזאת גם, זיכרון אלוקי זה כמו והשם פקד את שרה. זה לא, הוא לא שכח, אלא פקידה הזאת אומרת, כביכול, כן, לקראת, שהקדוש ברוך רוצה לחדש את אותו פרט או את אותו עם, אז הוא מתעצם באמיתותיו של אותו פרט, ולאור הפרט הזה הוא מחדש אותו. זה הכוונה לזיכרון. זיכרון זה לראות מי אתה ומה מגיע לך ומה אתה מסוגל לקבל. זה הכוונה לזיכרון. זה לא שהוא שכח, אלא התמקדות ופקידה של הפרט או של הכלל. זה נקרא זיכרון. אנחנו, מה אנחנו אומרים בזיכרונות? מה הפסוקים בגדול? אנחנו אומרים, זכור את ברית אברהם, וזכרתי את בריתי יעקב, ואחרתי יצחק, ואחרתי אברהם אזכור, בארץ אזכור. לזכור, זכור ברית ראשונים, וזכרתי להם ברית ראשונים, ובעיקר כדת יצחק. והאמיתות היסוד האלה של עם ישראל, זה ברית. ברית זה דבר שהוא נצחי, זוכר הברית. זאת החתימה של ברכת הזיכרונות. ברוך אתה השם, זוכר הברית. הקדוש ברוך הוא זוכר את הברית, הברית שקראת עם עם ישראל, והיא נצחית. ומי מהאבות מגלה במיוחד את זה שעם ישראל הוא נצחי? יצחק אבינו. דווקא יצחק אבינו, וזה אני בשתי מילים, רק נזכיר את זה, המהר"ל בנצח ישראל פרק י' ג', נצח ישראל, המהר"ל מבאר בעיקר בפרק י' א', את נצחיות עם ישראל, את זה שעם ישראל בפנימיותו הוא קדוש וטהור, אין בו שינוי, הוא נצחי. כל החטאים הם ברבדים היותר חיצוניים שלנו, ולכן יש גם כפרה, יכולה להיות כפרה, כי זה חיצוני. אז כל החטאים הם חיצוניים, אבל העיקר שלנו הוא טוב. העם ישראל הוא עם נצחי, כי לא יטוש השם עמו לעולם. ומי מבטא הכי הרבה את העניין הזה? זה יצחק אבינו. דווקא יצחק אבינו שהוא מידת הדין, כן, באבות, ידוע, אברהם חסד, יצחק דין, יעקב תפארת. אז יכולה מידת הדין. ויש גמרא מסרת שבת, דף פיטט, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו שבניך חטאו, אז הוא אומר, אם הם חטאו, ימחו על קדושת שמך, ככה אברהם אומר, גם יעקב אומר, דווקא יצחק מלמד עליו זכות. מסביר המהר"ל, איך זה יכול להיות? אומר המהר"ל יצחק, וזה עקדת יצחק, שאנחנו מזכירים מאוד מאוד בראש השנה, עקדת יצחק, יצחק אבינו היה מוכן למסור את נפשו, למסור את נפשו למען הקדוש ברוך הוא. אם יצחק אבינו היה מוסר את נפשו בפועל, לא היה עם ישראל, נכון? כי הוא היה רק יצחק. יצחק הוליד את יעקב, אבל בלי יצחק זה כאילו, בכלל האבות מקפלים בתוכם את כל עם ישראל לדורותיו. וכמובן גם יצחק. אומר המהר"ל, המסירות נפש שלנו, של כל יהודי, באשר הוא, בכל מיני תקופות, כל יהודי שיש לו את היכולת הזאת למסור את הנפש, זה אומר שיש לנו התבטאות מוחלטת לריבונו של עולם. זה אומר שאנחנו לא מחשיבים את עצמנו כישות נפרדת חס וחלילה מריבונו של עולם, אלא אנחנו יודעים שכל החיים שלנו זה מהקדוש ברוך הוא. אז אם כל החיים שלנו זה מהקדוש ברוך הוא, כל החיים של עם ישראל, כי חלק השם עמו, כל החיים שלנו זה מהקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא נצחי, גם אנחנו נצחים, נצחיים. עם ישראל הוא נצחי, נצח ישראל. ולכן דווקא יצחק אבינו, ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור. דווקא אומר המהרש"א, יש כאלה גרסאות שאומרים לזרעו של יעקב. מכירים את הגרסה הזאת? יש כאלה מדייקים, כי הרי ליצחק היה גם עשיו, אנחנו רוצים שעקדת יצחק לזרעו, לכל זרעו, חס וחלילה, לעשיו. אבל אני חושב שעל פי המהרש"א, ההסבר הוא, אנחנו בכוונה מדברים על יצחק, כי יצחק מסמל במקרב שלושת האבות במיוחד את הנקודה הזאת שעם ישראל הוא נצחי. הקדוש ברוך הוא תמיד תמיד עם ישראל בטוח יופיע את כבוד השם בעולם, זה לא משנה מה יהיה. זה יכול לקחת, זה תלוי בנו אם זה יהיה מהר יותר או ברחמים יותר, אבל זה יהיה. לכן אנחנו אומרים עקדת יצחק, כמובן שלזרו אנחנו מתכוונים רק לזרו של יעקב, אבל אנחנו בכוונה מזכירים את יצחק. עקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור, כיוון שיצחק מסמל את הקשר הנצחי, הסגולי, של הקשר של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שזה לא ניתן לשינוי, את זה אנחנו באים ואומרים לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים לפני הקדוש ברוך הוא זיכרונות. ואז הקדוש ברוך הוא כמובן שומע ורואה, ואנחנו מגיעים לשלב השלישי, הקדוש ברוך הוא שומע את כל זה, ואז הוא שומע כל תורת עמו ישראל ברחמים. הקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין, עלה אלוקים, אלוקים זה דין בתרועה, תרועה זה דין, תרועת מלחמה, או תרועה התקיעו למסם, כשיוצאים לדרך זה תרועה, אבל מתוך התרועה הזאת, השם, שם הוויה, זה שם של רחמים, השם בכל שופר. מכאן אנחנו עוברים לכל שופר. שעם ישראל עושה את כל העבודה הזאת, את השמיעה הגדולה הזאת, ככל שאנחנו שומעים יותר טוב, שומעים שוב, מה זה שומעים? מפנימים, מקשיבים לכל מה שהשופר משדר לנו, ממליכים את הקדוש ברוך הוא, ככל שאנחנו נעשה את זה טוב יותר, ככה הקדוש ברוך הוא ישמע, הוא בסופו של דבר, הוא זה ששומע, זה המטרה שהוא ישמע בסוף את השופר, אנחנו בהתחלה מברכים לשמוע כל שופר. בסוף אנחנו מברכים, ברוך אתה השם שומע כל תורת עמו ישראל, הקדוש ברוך הוא בסוף הוא זה ששומע ורואה ומקשיב לכל תקיעתנו, ומקבל ברחמים וברצון את תפילתנו, ואז על זה... על זה אולי נאמר בטור כתוב, ישראל בטוחים בדינם. ולכן המשנה ברורה גם הביאו, לובשים בגדי לבן ואוכלים. כי באמיתות היסוד, אין מצב שיהיה שינוי. עם ישראל ודאי הוא זה שיופיע את כבוד השם בעולם. רק איך זה יהיה? האם זה יהיה מהר? האם זה יהיה בקרוב? האם זה יהיה ברחמים? זה באמת תלוי בגודל הקבלה והמלאכה שלנו. ככל שאנחנו נמליך את הקדוש ברוך הוא בלב יותר שלם, כשכלל ישראל ימליך את הקדוש ברוך הוא בלב יותר שלם, ממילא זה יקרה מהר יותר. הופעת מלכות השם בעולם שהיא מופיעה על ידי עם ישראל, רק על ידי עם ישראל. אז זה בסופו של דבר התהליך. ישראל בטוחים. מה זה ישראל בטוחים מדינה? אני חושב שהכוונה, או באמיתות היסוד. שוב, באמיתות היסוד הם גם בלי שנעשה כלום. גם אם לא נתקע בשופר, גם אם לא נקבל, זה יהיה. אבל ככל שאנחנו בטוחים שככל שנעשה את מה שמוטל עלינו טוב יותר, ממילא ברור שהקדוש ברוך הוא, כמו שהוא הבטיח לנו, גם ישמע את השופר ונופיע את כל המהלכים הלוקיים בצורה יותר שלמה. מה יביא אותנו באמת לרצות לקבל עול מלכות שמיים? זה לא קל. מה מביא אותנו באמת לרצות לקבל עול מלכות שמיים? אז אני חושב שזה, מה שמאוד מעורר אותנו, זה בעצם כל התפילה המיוחדת הזאת, המרוממת הזאת של ראש השנה שחזל תקנו לנו, בפרט מלכויות זכויות השופרות. הרי מה יש לנו במלכויות זכויות השופרות? פסוקים מהתורה, כתובים ונביאים. בעצם אנחנו מתעלים לפרספקטיבה של שחובקת עולם. אנחנו מתחילים מבראשית, מנוח, וגם את נוח באהבה זכרת, מהאבות וזכרתי את בריתי יעקב, ואברהם ויצחק, ובחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם, פסוקים מתהילים, פסוקים מבית המקדש, ואנחנו מתרוממים ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, ונידחים בארץ מצרים, והיה השם למלך על כל הארץ, השם ימלוך לעולם ועד. כשאנחנו רואים את כל הדברים הגדולים האלה, מי לא רוצה שכבר זה יתממש? מי לא רוצה שתמלוך אתה השם אלוקינו מהרה לבדיך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודיך? מי לא רוצה שהשם ייתן כבוד לעמך ושמחה לארציך, שלא יהיו יותר קשיים ואיסורים בארץ? מי לא רוצה שיהיה ששון לעיריך? מי לא רוצה שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כבר כל יצור כי אתה יצרתו, ושיאמר כל השם שמע פה השם אלוקי ישראל מלך? מי לא רוצה את זה? וכשאנחנו, התפילה כל כך מרוממת אותנו, שאנחנו מתעלים, מבחינת יראת הרוממות, תרתי משמע, הרוממות מתוך שאנחנו כל כך מתרוממים, אנחנו כבר רוצים לקבל על עצמנו. כשאתה רואה את כל הפרט והקשיים הקטנים מתגמדים לעומת הפרספקטיבה האדירה הזאת, שאנחנו מדברים מהיום הרת עולם, מתחילת בריאת העולם עד שופרו של משיח. וזה מביא אותנו לרצון אז, שזה כבר יקרה, לרצון אז להיות חלק מזה, לרצון אז של ענייני גדול, שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך אנחנו רוצים, אנחנו מוכנים, רק כבר תיתן לנו, אנחנו נעשה הכל, רק שכבר תמלוך וידע כל פעול כי אתה פעלתו. אז זה המבנה של התפילה, מרומם אותנו ומביא אותנו לרצון אדיר שזה כבר יהיה. וגם המבנה של התקיעות הוא בדיוק מקביל לזה. תקיעה, שזה פשוטה, נקרא פשוטה שלפניה, ושברים, תרועה, והתקיעה שבסוף, מסביר הרב זצ"ל וגם עוד, שבעצם התקיעה הראשונה זה שוב, זה המקור, הפשוטה זה המקור הטוב שממנו אנחנו יוצאים, הנשמה שעדת בי תאוריי. השברים תרועה, אומרת הגמרא, השברים זה גינוך יגנח ולול יליל, זה הקשיים, תיקון המעשים והעמידות והבכי והקשיים שבאמצע, והתקיעה שבסוף זה כבר האמונה והביטחון בעתיד, בדברי הנביאים, שיהיה תיקון עולם במלכות שדי. וגם מבחינה פרטית, כתוב שזה עוזר לאדם, תקיעת שופר עוזרת לאדם גם להתמודד בהתמודדויות הפרטיות שלו במשך כל השנה. לכל אדם יש התמודדויות, לכל אדם יש שברים תרועה, יש גינוך יגנח ואלול יליל. מה נותן לאדם את הכוח להתמודד בהווה קשה? אמונה שהובססת על עבר, על הכוחות שיש בו, הקדוש ברוך הוא נתן בו, ואמונה בעתיד שיהיה טוב יותר. זה הכוח לחלום. החלום הוא, אתה עוזב רגע, אתה עובב, אתה חושב הלאה. זה הכוח, וזה הפשוטה של אחריה. הכוח להתמודד עם כל קושי הוא אמונה, הוא ביטחון. וזה השופר, גם באופן פרטי, נותן לבן אדם את העוצמות לכל השנה הבאה להתמודד בכל מה שיש בשנה הזאת. אז הפרספקטיבה האדירה הזאת, החובקת עולה, אנחנו מקבלים פרופורציות. אנחנו אמורים להגיע, בראש השנה אמורים להגיע ומסוגלים להגיע למדרגה כזאת שכבר לא מעניין מה יקרה איתי. זה כרגע בצד. מה שחשוב כרגע זה שעם ישראל ככלל יופיע את מלכות השם בעולם. זה מה שחשוב. ועל זה ישראל בטוחים בדינה. כל אחד ואחד, באמת, מי במים ומי באש, חס וחלילה. אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו כרגע זה, כרגע לא בעיקר מעסיק אותנו. מה שמעסיק אותנו בראש השנה זה הכלל. מה שמעסיק אותנו בראש השנה זה שתמלוך אתה השם אלוקינו מהרה לבדיך על כל מעשיך. וממילא, אם הכלל יהיה טוב, כמובן שגם כל הפרטים יהיו טובים. אבל בעיקר להתמקד בהמלכת השם, שמלכותו תהיה בכל משלה. אז עזרת השם, שנזכה באמת להתרומם. התפילות מאוד מאוד מרוממות, כמו שאמרנו. לא רוצה להאריך כרגע, אבל אפשר להתבונן באמת בכל ברכה וברכה, במלכויות, בפסוקים, איך שזה מתחיל מההתחלה, אחר כך דווקא כתובים, כן? תוספות שואל, למה הפסוקים כתובים נביאים? אחרי לפי הקדושה, זה תורה נביאים כתובים, נכון? סדר, מותר להניח תורה לנביאים, נביאים הכתובים, אבל לא כתובים הנביאים, נכון? אז למה פה הסדר של הפסוקים הוא תורה כתובים נביאים? מהתוספות הולכים לפי הסדר הכרונולוגי. כתובים זה תהילים, דוד קדם לישעיהו. נו, אז למה פה בראש השנה הולכים לפי הסדר הכרונולוגי? שוב, הרב ישוע הרץ הסביר, וזה מתקשר לכל זה, כי אנחנו באים לבטא כרגע מהלך, מהלך של השם מלך, השם מלך, השם לא יכול לעבד, מהלך שמתחיל מהעבר, דרך ההווה, אל העתיד. מהלך שחווה כל עם, שאנחנו תרוממים למדרגות האלה, לעניינים האלה, אנחנו כל כך כל כך מתמלאים ברצון האדיר, שיראו כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות את עצמך בדבר שלהם. בעזרת השם, שנזכה לשמוע כל שופרו של משיח, ונזכה לכל הכלל ישראל להיכתב ויחתם חיים טובים, ובאמת בשנה הזאת גם צריך, מה שהיה פה בימים האחרונים, כן, היה קצת, נכון, מתיחות ביטחונית, ברוך השם היה בשקט, אבל זה בא לעורר אותנו, צריכים להתפלל ברצינות, צריך להבין שאנחנו מוקפים אויבים, והקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, וצריך באמת להתפלל שהגאולה תבוא השנה. זה יכול לבוא השנה. הרב שוורץ פעם אמר בשיחה שלו לפני תקיעות, ביום השני, שכתוב לערבב את השטן, אומר תוספות בשם הירושלמי, הרש"י אומר שישראל מחבבים את המצוות, אומר התוספות בשם הירושלמי, השטן בהתחלה שומע תקיעות במיושב, הוא נבהל, הוא חושב, הנה, זה שופרו של משיח, הוא נבהל ולא נבהל, כשהוא שומע כבר את הפעם השנייה, הוא כבר בכלל בטוח שזה שופרו של משיח, והוא מסתתם. של הרב שוורץ, מה, יצר הרע פתאום הערמומי כל כך, שכן, אנחנו יודעים מהחיים שלנו איך הוא הערמומי, איך הוא מנסה לפתות האדם בדרכים לא דרכים, העיקר שבכל מיני שיטות, פעם בעצבות, פעם בגאווה, פעם בתאווה, כל הספרי מוסר מלאים, כמה צריך, כמה בתחבולות עשה לך מלחמה, פתאום הוא נהיה כזה טיפש, כל שנה עובדים עליו, כל שנה עובדים עליו אותו דבר, והוא כזה טיפש נהיה, או בשביל שהרב שוורץ נהיה פסיכי, הוא נהיה כזה זה, אומר הרב שוורץ, הוא לא טיפש, הוא צודק, אנחנו לא מבינים, תקיעת שופר זה באמת, באמת יכול להיות שופרו של משיח, אם אנחנו נשמע אותו טוב, אם אנחנו נקבל את כל מה שזה משדר לנו, באמת זה המשיח יכול לבוא עכשיו. תקיעת שופר היא פועלת המון 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 בשמיים, וזה תלוי בשמיעה של ישראל, שאנחנו נשמע, כמו שאמרנו, נפנים, נקשיב, לכל מה שהשופר משדר לנו, יש 100 קולות, אפשר לכוון הרבה כוונות, כל פעם משהו אחר, כל אחד יעשה לפי מה שטוב לו, העיקר שנקבל עוד מחוץ שמיים כמו שצריך, שכל כלל ישראל, וככל שזה ייטב, כאן ייטב השפע האלוקי הטוב, ובכל מקרה ייטב השפע האלוקי הטוב, ושיש שנה של גאולה אמיתית ושלמה.